إيه ما نسمع؟
בסדר גמור, מה נשמע?
כן, אני בסדר גמור, ומאז שהקלטנו את הפרק האחרון קרו המון דברים בגזרה של הדברים שדיברנו עליהם.
כן, נכון, תקופה מעניינת יחסית בארצות הברית, ובאמת יש לי, אני אעסק פשוט קצת עדכונים, במקום שיהיה איזה נושא ספציפי, אולי המקום להתחיל, דיברנו הרבה בזמן האחרון על שביתות, אז הנה שביתה אחת שמגיעה לסיומה, ואנחנו בעצם מקבלים הודעה שלשום, שיש הסכם כנראה בין הכותבים, ה-screenwriters של ארצות הברית, הכותבי טלוויזיה וכולי, לבין הסטודיוס. צריך להגיד שגם השחקנים שופטים, דיברנו על זה כבר, והם עדיין שופטים, שם לא נראה שבזמן הקרוב יהיה איזשהו הסדר, אז זה אומר שמבחינה פוליטית ומבחינה גם, אתה יודע, של שיח, ממש לא סיימנו לדבר על הנושא הזה, וגם צריך להגיד שעוד לא יחזרו רוב התוכניות טלוויזיה, כי צריך גם שחקנים. אבל ההסכם שנחתם נראה כמו ניצחון ברור לאיגוד, ממש כתבו בכתבה בניו יורק טיימס, כשהאיגוד יצא אחרי זה וככה הודיע לכולם, הרבה פעמים אפשר לדעת מי ניצח במשא ומתן, לפי איך הם ככה מעבירים את זה, את המסרים האלה, גם לציבור, אבל גם לאנשים סביבם, ובוא נגיד שנראה על פניו, שרוב האנשים ששפטו, רוב הכותבים השופטים היו מרוצים, ולעומת זאת נראה שהמחיר של הבעלי הון, שמחיר המניות ודברים כאלה, נראה שהם דווקא נפגעו, כלומר זה יעלה להם כסף, כלומר נראה על פניו, ניצחון ראשון, רק לפני שבוע אמרתי שזה נורא נחמד, שמדברים על איגודים וכמה נחמד, ועוד שנייה נדבר על ג'ו ביידן והביקור שלו, אבל יאללה, הגיע הזמן שנראה קצת תכלס, אז מתחילים לראות קצת תכלס, אני כמובן גם אספר מה היה, אבל מה הפרטים, אבל מתחיל גם לראות ניצחונות, שזה חשוב, מאוד חשוב.
משמח, והם גם הצליחו להחזיק הרבה זמן בשביתה, זה דבר שהאמת אנחנו לא כל כך מכירים בישראל בשנים האחרונות, שביתות כל כך ארוכות.
נכון, ואני חושב שזה בעיה בישראל, וכבר אמרתי את זה בעבר, שלדעתי בכלל, כל כמה שנים צריך שביתה מאוד מאוד ארוכה, פשוט, אתה יודע, גם לתזכר את הציבור שהאופציה הזאת קיימת בקנה, וגם, אתה יודע, לגרום לצד השני להבין שאתה לא, אתה לא fucking around וכולי, השביתה שלנו, למשל, של המרצים הבכירים, הייתה הרבה הרבה יותר ארוכה בפעם האחרונה, טוב, לא פעם אחרונה, אבל לפני פעמיים שהיה שביתה ארוכה מאשר הפעם, זה סימן אולי באמת של איזושהי התחלשות, השביתה הזאת המשיכה 150 יום, זה באמת שביתה מאוד 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 ארוכה, ההישגים העיקריים הם כדלקמן, קודם כל אולי הכי חשוב, הדיון על הסטרימינג, כלכלת הסטרימינג, הפלטפורמות, נטפליקס, דיסני פלוס, NBC, כל הפלטפורמות, יצטרכו קודם כל להעביר נתוני צפייה לאיגוד, שזה קריטי, סוף סוף הם לא יוכלו להסתיר את המספרים, נוכל לראות בדיוק כנראה כמה eyeballs נמצאים בכל העולם, לא רק בארצות הברית, שרואים את התוכניות האלה, ובנוסף לזה, עלייה משמעותית בתמלוגים שיהיו סביב אחוזי הצפייה האלה. אז בסופו של דבר נראה שבעניין הזה של תמלוגים, עם המודל החדש של הסטרימינג, האיגוד זה גם התחלה של כלכלה חדשה, יש פה תקדים חשוב, אבל גם ספציפית, עוד לא הסתכלתי על כל הפרטים, אבל גם העלאה של עשרות אחוזים למשל בתמלוגים בחול, אבל גם באופן כללי יותר, יותר נתונים, יותר מידע ויותר תמלוגים, ככה שנטפליקס לא יוכלו להדפיס כסף בזמן שהבן אדם שכתב את הפרק הזה של סיינפלד לא מקבל על זה שקל.
מעניין מאוד, וזה במיוחד מעניין, כי אני רק אזכיר במילה מה שדיברנו עליו, כשדיברנו על השביתה בהוליווד, שהמבנה המסורתי יותר של התמלוגים של סדרות וסרטים, היה לפי הפצה שלהם, זאת אומרת, אם קנו את זה עכשיו להפצה בישראל, או בכל מדינה אחרת, אז לפי הרשתות שקנו את זה, לפי המקומות ששידרו בהם, בעצם הכותבים ושחקנים קיבלו תמלוגים, כשזה עבר לסטרימינג, זה השתנה לגמרי בגלל המודל להפעלה שונה, ופשוט יש פיקס, תשלום איזה אחד שמקבלים מהחברת סטרימינג, וזהו, וכאן בעצם עושים איזה שינוי מבני בצורה של תמלוגים, וזה גם מעניין, אגב, אם עושים עוד פעם השוואה לישראל, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, נניח, אצל משרד האוצר, כשהוא עושה משא ומתן, הוא תמיד קצת מוותר בסיפור של השכר, אבל תמורת זה שיש שינוי מבני לטובתו, או שלא יהיה את השינוי המבני שהעובדים דרשו. כי השינויים המבניים האלה, בסוף הם הרבה יותר חשובים מאוד על כזאת או אחרת. הם הדבר הדרמטי שמשפיע על הטווח הרחוק.
אין ספק, ופה נראה שדווקא האיגוד הוא עשה את השינוי המיני, ולא רק בזה, עוד חלק מאוד חשוב באיגוד, בהסכם, בעצם הסטודיוס לא יוכלו להשתמש בתוכנות AI בשביל לכתוב תוכניות טלוויזיה, אלא אם כן זה באישור של הכותבים של התוכנית עצמה. אז יכול להיות שהכותבים, אם הם ירצו, יוכלו להשתמש ב-AI, אבל זה יהיה החלטה שלהם, ולא החלטה, לא נתחיל לראות תוכניות שלמות שנכתבים על ידי בוטים, לא שלדעתי בכלל אחר הזה היה משהו שמישהו היה רואה, אבל בכל מקרה זה לא הולך לקרות. ודבר אחרון, גם חשוב, דיברנו על זה גם, שבעצם איך שניסו לבנות איזשהו מודל כזה מאוד צנום, של כאילו במקום שיהיה פעם את ה-writer's room הגדול, שאתה יודע, אתה חותם על קבוצה של כותבים ל-20 שבועות של כתיבה, ואז אתה יודע שזה מחזיק אותך לפחות שליש או חצי מהשנה, בשנים האחרונות אנחנו רואים איזשהו סוג של גיג אקונומי גם בכתיבה, מביאים אותך לכמה שעות, מביאים אותך פה, אז גם פה האיגוד משיג הישג, הולך להיות מינימום של 3 כותבים, בעצם הולך להיות מספר מינימום של 3 כותבים קבועים בכל עונה, כל תוכנית או כל סדרה, הם רצו אגב 6 כותבים, אז פה הם לא הגיעו למספר, אבל שוב, שינוי מבני חשוב, זה שיש את המינימום הזה, זה חשוב, ניסיון ככה להוריד את הגיג אקונומי הצד הזה מכל התעשייה, בסך הכל נראה כמו תוצאה חיובית מאוד לכותבים, והישג, הישג מאוד חשוב, ואני מקווה שנתחיל לראות בשנים הקרובות גם שוב רמות יותר טובות של טלוויזיה, ולא אחר שנטפליקס עכשיו נותן, כי ברור לכולנו שהאיגודי העובדים האלה, זה לא רק טוב כלכלית לעובדים בלוס אנג'לס שמגיע להם, זה לא רק עניין של צדק חלוקתי וכל הדברים היפים האלה, אלא באמת, באמת, תוכניות הטלוויזיה לא יהיו טובות אם לא ישלמו לכותבים, שהם באמת, הכי חשוב, לא ישלמו להם כמו שצריך.
כן, שמע, הם משדרים זבל, אני לאחרונה הפסקתי את המינון לנטפליקס, כי הגעתי למסקנה שאני פשוט משלם על כלום, ניסיתי גם את דיסני פלוס, פשוט אין מה לראות, זה מדהים, אתה משלם לזה כסף, וזה פשוט מלא בזבל, ופשוט מלא תוכניות עבר, שהן כבר אולי מאוד טובות, אבל הן כבר לא כל כך רלוונטיות להיום.
כן, כן, אין ספק שבעיקר אני צופה ברירן שם, שדברים שעוד, שהיה כמו שצריך חדר כותבים ולפני כל הסטרימים וכו', אבל אני מסכים איתך לגמרי. וזהו, אז זה הסגר ראשון, אנחנו עדיין נמשיך לעקוב אחרי שביתת השחקנים, היא עוד לא הסתיימה, אז אל תרוצו לקולנוע לצפות לראות סרטים חדשים, עדיין אין, הכל הוליווד בעצם עדיין קפואה במובן הזה, פרן דרשר שהזכרנו אותה פה, הנני, היא עומדת מאוד חזק אל מול כוחות ההון והפלטפורמים, דורשת 2% תמלוגים לשחקנים על כל מה ששודר בסטרימינג, הסטודיוס ממש לא רוצים לשמוע על זה, הם חושבים שזה נורא, ונחכה לראות גם שם הסיפור העיקרי הוא סביב הנושא של הסטרימינג וגם ה-AI, שם יש יותר ריגושיות ל-AI, מה קורה עם האנימט, מה קורה עם זה, מה אם תום קרוז רוצה לעשות סרט עם הבוט שלו, אבל ברד פיט לא רוצה, אז זה לא ברור מה יהיה בהקשר הזה, אז נצטרך לחכות, אבל משם, אפשר לעבור לשביתה הגדולה השנייה, שזה כמובן השביתה שהקדשנו לה את הפרק הקודם, השביתה של איגוד הרכב האמריקאי, ה-UAW, ובאמת רגע היסטורי קרה סוף שבוע הזה, כאשר ג'ו ביידן, הנשיא של ארצות הברית, נסע לוויין מישיגן, לאחת המפעלים של פורד, ששם, אחת המפעלים ששם יש את השביתה, דיברנו על זה שזה במקום נקודתי, והוא הצטרף, לפיקט ליין, נאום קצר מאוד, בערך דקה, אבל אמר שם דברים מאוד יפים, על זה שחילצו את תעשיית הרכב לפני 15 שנה, הממשלה כלומר, אז הגיע, והגיע הזמן שהם עכשיו ייתנו לעובדים, והוא בעצם נתן תמיכה חד משמעית גורפת בכל העמדות של ה-UAW, עמד לצידו כמובן הגיבור של השעה, שון פיין, שדיברנו עליו רבות שבוע שעבר, באמת פוטו-אופ שלא נראה כמו בהיסטוריה של ארצות הברית, צריך להגיד, כמה שאני אוהב לדבר על FDR, וכמובן FDR עשה הרבה יותר מג'ו ביידן, כשהיה הנשיא של ארצות הברית, אבל FDR אף פעם לא עמד ככה, כתף מול כתף עם השופטים, סך הכל קשה לדעת, אבל נראה על פניו שזה היה אירוע מאוד פופולרי, אנשים מאוד התלהבו, היה כיסוי תקשורתי די רחב, שזה אולי הדבר הכי חשוב בסיפור הזה, יש נטייה בתקשורת האמריקאית לקבור כל סוגיה שקשורה לכלכלה ולעניינים מעמדיים, למעמד הפועלים, ולהתעסק רק ב-culture wars וכו', אז קודם כל זה שזה בכלל בתקשורת, זה שאנשים שומעים את המילה סטרייק, שומעים את המילה יוניון, זה אולי נשמע לכם כמו דברים קטנים, אבל בארצות הברית זה ממש לא ברור מאליו, אז זה באמת הישג אדיר לביידן, זה בדיוק מסוג הדברים שתמיד דיברתי, אם ברני סנדרס היה נשיא, אז הוא היה עושה איקס, אז זה בדיוק אחד הדברים שהיינו מדברים עליהם, אז באמת תענוג גדול לראות את זה, הפתעה גדולה של ג'ו ביידן בזמן האחרון, בכל הנושא הזה, זה באמת יפה לראות, והכי מעניין זה שטראמפ הבין את זה, טראמפ הבין שיש פה בעיה, טראמפ כמובן לוטש עיניים גם למישיגן, מדינה שהיא כמובן, כמו בבחירות האחרונות, אחת ממדינות המכריעות של חגורת החלודה, הוא גם רוצה את הקולות של מעמד הפועלים במישיגן, ולכן הוא הכריז לפני ההודעה של ביידן, ניסה לגנוב לו ככה את הרם, כלומר גם אני הולך לדבר במפעל של רכבים, אבל טראמפ, כמו טראמפ, לאן הוא הולך? הוא הולך, הולך לדבר בימים הקרובים במפעל שהוא לא מאוגד במישיגן. כלומר, בסופו של דבר, וזו נקודה קריטית בעיניי, אפילו דונלד טראמפ, הספין מאסטר, לא יכול בסופו של דבר לשקר או, 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 או לעשות פה את ההצגה הרגילה שהוא רוצה, מיד שיצא ההודעה על המיקום של ההודעה של טראמפ, כולם זיהו שבעצם מדובר במפעל לא מאוגד, מפעל שבעצם מתנגד בכלל לאיגודים, ופה אנחנו בעצם רואים שטראמפ עצמו יהיה חייב, וזה תמיד המקום שרציתי ששימו את טראמפ, את הפינה לשים את טראמפ המיליארדר, שונא העובדים, שונא איגודי עובדים, הקפיטליסט, זה המקום שצריך לשים את טראמפ, וטראמפ היה בסופו של דבר חייב לחשוף את אורו, הוא לא באמת יכול ללכת, אפילו למפעל של איגודי עובדים, אני חושב שהמפלגה הרפובליקאית לא הייתה מוכנה לזה, הוא עצמו בטח לא מוכן לזה, וזה בדיוק מסוג הרגעים שבאמת אפשר להבדיל בין הפייק פופוליזם של טראמפ והפופוליזם השמאלני, במקרה הזה האמיתי מאוד של ביידן, וצריך לזכור שכשאנחנו מדברים על הפופוליזם הימני, צריך בדרך כלל לשים את זה במרכאות, זה פופוליזם שקר של אנשים עשירים, שסתם אוהבים לדבר, אבל לא באמת לעשות בשביל רוב מעמד הפועלים.
כן, ראיתי גם שלא, כשהוא הולך למפעל לא מאוגד, הוא גם אמר שבכלל זה לא משנה כל המאבקים של העובדים, כל מה תיכנס לרכב החשמלי וכל המפעלים האלה יסגרו. אז בכלל לא, לא בדיוק. תומך במאבק של העובדים, כן, הוא באמת, לא שולט על הפה. אגב, תגיד, מה המצב עם ביידן? אני מרגיש שבתקופה האחרונה הדיווחים על המצב בריאותו הלקוי הם לא רק מהגופים הרפובליקניים, אלא גם מגופים יותר רפובליקנית, מהמפלגה הדמוקרטית, סליחה, שאומרים שאולי בכל זאת צריך להחליף אותו? אתה שומע דברים כאלה?
כן, כן. הבעיה של ביידן זה לא המצב הבריאותי שלו, המצב הבריאותי שלו בסדר גמור. הבעיה עם ביידן זה המצב הבריאותי של הסקרים שלו. שם המצב קצת פחות טוב, וזה כמובן קשור בראש הראשונה לגיל שלו. כלומר, אין ספק, המפלגה הדמוקרטית, סליחה, לא מעוניינת שג'ו ביידן ירוץ שוב. 67% מהמצביעים במפלגה הדמוקרטית לא רוצים את זה. ולעומת זאת, ההנהגה של המפלגה הדמוקרטית, בעצם מי שכולם מאחוריו, כלומר, אנחנו לא רואים אף בן אדם מתמודד מולו, חוץ מ-Robert F. Kennedy Jr. ההזוי, שמתנגד לחיסונים, והוא סתם קוריוז, אין דמות כמו ברני סנדרס הפעם, ברני סנדרס בעצם בצדק מאוד מרוצה מג'ו ביידן, ומצד שני, אנחנו גם לא כל כך רואים אנשים אחרים, ניו-ליברלים כאלה או אחרים, יוצאים, אולי עוד ישלפו הסכינים, אני אומר לאנשים, זה עוד מוקדם, היה סקר רק לפני כמה שבועות שבה טראמפ הוביל בנקודה, זה יכול מאוד ככה להביא בסופו של דבר. אני בסופו של דבר חושב שביידן עצמו צריך להחליט, שזה פשוט סיכון גדול מדי מבחינתו, אבל כלומר, בסופו של דבר, אם הוא יפסיד את טראמפ, אז כל מה שהוא בנה כל החיים שלו, אף אחד לא יזכור כלום, הוא יזכרו רק את האיש שיפסיד לטראמפ, אבל נחכה ונראה, כרגע ביידן נחוש לרוץ, הוא מסתובב הרבה, מנסה להראות כמה שהוא ככה, יש לו אנרגיות וכולי, אבל בהחלט לא יפתיע אותי, אני תמיד נותן את הדוגמה של 68, לינדון ג'ונסון רק בינואר הודיע, שבעצם הוא לא רץ שוב, אז אנחנו רק בספטמבר, יש עוד זמן, הפריימרי זה לא באמת מתחילים לא עוד הרבה זמן, אז יכול להיות שביידן עוד יפתיע אותנו, אבל נחכה ונראה.
ויש שם שמדברים עליו אנשים שרוצים שביידן יוותר, או שלא, בכלל לא שם?
בכלל, זה מה שכל כך כל כך מוזר, בכל הסיפור הזה, אני חושב שאין אין, אין, אין מישהו אחד, זה בטוח, אף אחד לא יודע מה יהיה, לא, ממש לא, קמלה הריס היא חלשה מאוד בסקרים, אנשים לא אוהבים אותה, היא פוליטיקאית די גרועה, לא נראה שאף אחד חושב שהדרך לנצח את טראמפ זה אישה שחורה, גם חלק מזה, כלומר בעניין הזה פוליטיקת זהויות שהביא את קמלה הריס לאן שהגיעה, בהרבה מובנים, לא דווקא זהו, כנראה שזה התקרה, שזה מה שמוכנים, רוצים שגבר לבן ורק מאחורי האישה שחורה, אבל תשמע, לא, אתה יודע, אנשים שבאמת עושים קצת רעש במפלגה הדמוקרטית זה לא אנשים שיכולים להתמודד, כמו פדרמן, הסנאטור המעולה של פנסילבניה, שעבר שבץ ויש לו גם דיכאון, באמת בחור מאוד פופולרי, הולך עם הודיס, יכל להיות דווקא תשובה מעולה לטראמפ, אבל הוא פשוט לא קשיר כנראה מבחינה רפואית, וזהו, באמת לא, 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 לא ברור מי זה עלול להיות, כולם גם פוחדים כנראה עדיין לשלוף את הסכינים, אולי בהמשך זה יקרה.
ומהצד השני זה נראה שזה כבר סגרו על טראמפ, נכון? אלא אם כן יקרה לו איזה משהו, אני יודע, אבל זה כאילו, המרוץ הוא מי יהיה סגן הנשיא בעצם. הדיבייטים נעשים, זו המטרה של הדיבייטים כרגע.
כן, זה דרך מעניינת לשים את זה. או זה, או אולי איזשהו תקווה, שבכל זאת יהיה איזשהו עניין משפטי או משהו אחר, ובסוף הוא לא יוכל לרוץ, אתה יודע, ישים אותו בכלא רגע לפני, מי יודע. אז, ואז הם כולם רוצים להיות זה, אבל כן, אתה צודק, זה כרגע, המרוץ הוא עדיין ליום שאחרי או לסגן, וממש לא שום דבר אחר. וזהו, לגבי העדכון האחרון שצריך, אמרנו, דיברנו על ביידן, דיברנו על זה, העדכון האחרון, עוד דרמה בעולם של האנטי-טרסט, גם זה הקדשנו פרק לא מזמן, אולי כדאי להקדיש גם פה קצת יותר, אני רק אגיד עכשיו, אנחנו ניכנס לזה יותר לפרטים, ה-FTC, the Federal Trade Commission, הגוף שבעצם אחראי על פיקוח על מונופולים, הזכרנו כבר את מי שעומדת בראשה, הבחורה הצעירה והרדיקלית לינה קאן, שבאמת מסמלת תנופה חדשה בארגון הזה, שלמשך עשרות שנים, חוץ מזה שקיצצו לו לחלוטין תקציב, אבל למשך עשרות שנים התנהל באידיאולוגיה ניאו-ליברלית, שאומרת שלא צריך לפרק מונופולים, ואפשר לתת כמה שיותר ייחודים וכו', וכל עוד המחיר לצרכן לא עולה וידה ידה ידה, אין שום חשש. אז היא, לינה קאן יוצאת אתמול בהודעה דרמטית עם עוד 17 תובעים כלליים ממדינות ברחבי ארצות הברית, צריך להגיד לא רק מדינות כחולות או משהו לזה, זה נושא שכבר דיברתי עליו, הוא נושא שגם הרפובליקאים יש בהם בעניין, שהתביעה בעצם אומרת שאמזון משתמש בכוח המונופוליסטי שלו בשביל לדרוס את כל המתחרים שלו. אנחנו עוד נדבר הרבה על הנושא הזה, אני רק אגיד בקצרה, אני חושב שיש הרבה דברים בתביעה הזאת, אבל מה שאני רואה כהדבר הכי בולט, זה מה שזה קשור סביב נושא של אמזון פריים, ולסוג של מיסים נסתרים שלא רואים. אז בגדול, מי שלא גר אי פעם בארצות הברית, אז אמזון פריים עולה בערך 130 דולר לשנה, ועם האמזון פריים הזה אתה מקבל free shipping. זה בעצם הדבר שגרם לאמזון להפוך לאימפריה, אחת הדברים שגרם לה להפוך לאימפריה, ה-free shipping הזה, אם אתה עושה את המנוי הזה לאמזון, שכמובן נועל אותך בתוך הפלטפורמה של אמזון, ברגע שאתה מוציא 130 דולר על ה-membership הזה, אז סביר מאוד נניח שאתה תעשה את כל הקניות שלך באמזון, וגם כדאי לך. מחקרים מראים שהשווי, שוק של ה... אמזון פריים, מה שבאמת המחיר שלו היה צריך להיות בכורה לצרכן, היה יותר סביב $1,000 לשנה. כלומר, אמזון בעצם מסבסד בצורה מטורפת את האמזון פריים, כדי למשוך אליו את כל הקונים. אפשר להגיד, וואו, מה רע בזה? זה נשמע תענוג. ונשתלט על השוק. גם נשתלט על השוק, אבל גם, מה שמעניין זה שזה לא בהכרח מוביל למחירים יותר נמוכים לצרכן, ובעצם מה שהם אומרים זה דבר מאוד מעניין, אומרים, אתם צריכים להבין מי הצרכן פה, והצרכן, מי בעצם הצרכן פה, הצרכן באמזון זה כמובן לא הקונים, הקונים הם הפרודקט, כלומר, אמזון בעצם מוכר, לא לציבור הרחב, אלא ליצרנים של המוצרים עצמם, את הגישה לצרכן, מיליוני אמריקאים, הוא הגייטקיפר, הוא בזה שבעצם קובע מה תראה בעמוד חיפוש ומה לא, הוא מחליט אם אתה נעלם או הופך להיות עסק, הכל בשליטה שלהם, זה האלוהים של השוק היום, ובעצם מה שאמזון עושה, זה שאמזון דואגת, אחרי שהיא ככה אספה את כולם עם האמזון פריים, ומסבסדת את המחיר שלה, היא בעצם דואגת לחסות את האלפי דולרים שהיא מפסידה, בזה שהיא מעלה מאוד את העמלות בשנים האחרונות, על היצרנים, למשל אם אתה רוצה להופיע במקום השני בחיפוש אחרי, לא יודע מה, פטיש, אז אתה תצטרך לשלם הרבה כסף לאמזון. מה זה בעצם אומר? שלצרכן נראה על פניו, וואו, פרי שיפינג מאמזון, איזה דיל מדהים, אבל הפטיש הזה עולה $10 במקום $8, בגלל שהיצרן פטישים היה צריך לשלם $2 לאמזון. הצרכן לא רואה את זה, הוא מרגיש שהוא מקבל דיל גדול, אבל בעצם הטיעון הבאמת מרתק ומעולה של לינה קאן פה זה גם בנושא של מחירים, כלומר זה לא רק סיפור, של כוח שוק, כמו שזה זה, וזה לא רק סיפור של דמוקרטיה, למרות שזה גם זה, וזה לא רק קשור איך ייתכן שניתנו לפלטפורמה אחת להשתלט על כל השוק הקמעונאי בארצות הברית, למרות שזה גם זה, אלא גם בדבר הכי כאילו לכאורה שאמור, גם בעיניים ניאו-ליברליות, האנטי-טרסט אמור להסתכל עליו, שזה המחירים, ואומרים, המחירים עולים, יש פחות תחרות, בגלל בעצם כל ההידן פיז האלה שהיצרנים משלמים, ואז מעבירים את זה לצרכן במחיר, ואתה לא מרגיש את זה, כי אתה חושב שאתה הרווחת מדיל טוב, כי אתה בפרי שיפינג של אמזון.
מעניין מאוד, זה באמת הבטן הרכה, דיברנו על זה בפעם הקודמת, של המחירים, שאפילו באמת נאו-ליברלים מסכים שזה בעייתי, אז היא ממש מחליטה לתקוף שם, היא התעסקה גם בנושא הזה של ה... נקרא לזה, לא יודע, בעלות צולבת, או הניגוד אינטרסים שיש לאמזון בתור כזאת שהיא מרקט פייס, וגם שהיא מוכרת מוצרים, זה גם חלק מהתביעה.
האמת היא, לא ראיתי את זה, אני לא נכנסתי לפרטים, יכול להיות ששם זה תביעה אחרת, אולי ככה זה תביעה ספציפית, אני לא יודע, מה שכן היה, שמזכיר קצת את האמזון בייסיק, מה שאתה תיארת, זה שהיה סיפור שלהם, איך שגם אמזון מענישה יצרנים, אם הם מציעים מחירים נמוכים יותר, למשל באתרים האישיים שלהם, אוקיי? למשל, כדי לנסות לעקוף את כל הסיפור של הפרי שיפינג וכל הקומבינה הזאת של אמזון, אז יש אתר שיכול להגיד באמזון למכור את הפטיש ב$10, אבל באתר שלו, עם השיפינג כמובן, להם אין אמזון, למכור את זה ב$6 פלוס $2 פרי שיפינג או משהו כזה, כלומר יצאת, ואמזון בעצם יש לה כל מיני תוכנות שפשוט מחפשים ברחבי האינטרנט את היצרנים, אם הם מגלים שהיצרן מציע את המחיר הזה, במחיר נמוך יותר בפלטפורמה אחרת, אז במקום להופיע מקום שני בחיפוש, עכשיו אתה תהיה מקום 57 וזהו, גמרו אותך, מחקו אותך. אז זה גם אז זה גם דוגמה שהיא נתנה, סיפור מטורף, אז כן, זה קצת מתחג'ר גם לדברים האלה, באמת, נושא מרתק, אני בטוח שאנחנו נכנסים, אגב, אם תשים לב, יש פה גם איזשהו מכנה משותף, אולי לא עם העניין של ביידן בביקור, אבל נראה שסוף סוף אנחנו רואים איזושהי תגובה למאבקים נגד הפלטפורמות והמונופולים של הטק, בין אם זה הכותבים בהוליווד, ובין אם זה הרגולטורים בוושינגטון.
כן, אגב, תדע שגם וולט עושים דבר דומה עם מסעדות, הם חייבים אותנו לפרסם את המסעדות שהמחיר בעצם באפליקציה היה המחיר הנמוך ביותר, למרות שוולט כמובן גובים מהם עמלה, אז הם עושים בעיה מאוד גדולה למסעדות, ושם גם היו פשוט מוציאים אותך לגמרי מהאפליקציה. זאת אומרת, מוחקים אותך לגמרי אם אתה לא, אם אתה לא עושה את זה, וגם מה שאמרת בסוף על הסיפור עם המאבק בחברות טק, שאני חושב שזה אולי מסמן את אחד ההבדלים הכי גדולים בין הממשל הזה לממשל אובמה, שממשל אובמה ממש מאוד אהד את החברות האלה, הרבה מאוד מהאנשים שעבדו בממשל אובמה עברו לעבוד בכל מיני אובר וכאלה, ואנחנו רואים שהממשל הזה של ביידן ממש אפילו נלחם בהם.
לגמרי, אני מסכים, זה ההבדל הכי גדול, זה ההבדל הכי גדול. אין ספק בכלל, אובמה... כבר אמרתי את זה בפודקאסט הזה, אבל הראש שלו היה כל כך למעלה בתחת של הטק, שהוא בכלל לא יכול לראות את השמש. וכן, זה ממש שינוי של 180 מעלות. כמובן, 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 לא בטוח אם כל זה לא היה קורה, אם דונלד טראמפ לא מנצח ב-2016, וכל הסיפורים על פייסבוק וכולי, אבל הגיע הזמן, הגיע הזמן שזה יקרה.
לגמרי, חדשות מאוד מעניינות מארצות הברית, ובאמת צריך לראות איך ישפיע על זה הבחירות, מי שיבחר אחרי זה, זה משפטים שבטח יקרו שנים עם כל האירורים והכל, זה לא, לא יגמר מחר בבוקר העניין הזה.
נכון.
זהו, אז אני רציתי לדבר קצת על מה שקורה בישראל, לצערי אין כאן איזה חדשות יותר מדי מעניינות בעולמות האלה של האיגודים והעבודה, או לפחות אני לא מכיר, תעדכנו אותי אם אני פספסתי משהו. היה קצת, האמת, יש משהו קטן שאולי שווה לעדכן בו, היה פסק דין מעניין שבית המשפט בנוגע לתביעה של עובדים של חנויות של סופר פארם, עובדים ניסו להתאגד, ומתברר, האמת שלא ידעתי את זה, שסופר פארם היא עובדת עם הבת המרקחת שלה, אפילו זה זכייניות מפעילות אותם, היא רק, כאילו קונים ממנה זיכיון, וזה בעצם זכיינים מפעילים את זה, בכל זאת הם ניסו להתאגד העובדים האלה בטענה שלמרות שהם פועלים אצל הזכיין, והזכיין מנפיק להם את התלוש, הם בעצם עובדים אצל סופר פארם שמכתיבה את הכללים, אז העובדים ניסו להתאגד על סמך הדבר הזה, בית המשפט אומנם דחה את הניסיון ההתאגדות הזאת, ואמר שבעצם סופר פארם לא שולטת בזכיינים, ובעצם הם כן מועסקים של הזכיינים ולא של סופר פארם, למרות שהלוגו שלה נמצא על החנות, אבל הוא כן קבע לראשונה כללים שבעצם מגדירים מה הגבולות של הדבר הזה. לדוגמה, האוטרים ניסו לטעון שסופר פארם היא בעצם קובעת את השכר שלהם, בית המשפט טען שזה לא נכון והיא לא קובעת, אבל אמר שאם היא כן הייתה קובעת את השכר שלהם, זה באמת המסמן את זה שהיא המעסיקה שלהם ולא הזכיינים, והם כן היו יכולים להתאגד. זאת אומרת, כן יקבעו כאן במשפט הזה תבחינים שבעצם מגבילים את היכולת של חברות שמפעילות חנויות בזכיינים הזכיינות, שזה היה מודל סופר סופר פופולרי, בכל הניסיון תמיד של כל החברות, כמו מיקור חוץ וכאלה, לא לעשות קשרות העובדים ולא לקחת אחריות, אז אחד הדרכים זה באמת ההפעלה בזכיינות הזאת, אז בעצם בית המשפט כן שם לזה איזה שהם גבולות וקבע תבחינים, שאומרים שאם מי שמחלק את הזכיינות, המותג הראשי, בעצם רוצה לשלוט בצורה יחסית הרמטית בתנאי העבודה, ועוד כל מיני דברים, הוא לא יכול לעשות את זה בלי שתהיה לו אחריות על העובדים. אז מצד אחד הם הפסידו בזה, וזה מאכזב לעובדים האלה באופן כללי, מצד שני זה כן דבר חיובי שנקבעו תבחינים ושמו גבולות ליכולת ההתחמקות של החברות.
לא הבנתי, מי הפסיד
ומניצח? בעצם זה העובדים של סופר פארם, רוקחים שהם רצו להתאגד. רוקחים של סופר פארם שרצו להתאגד. לא, הם הפסידו בבית המשפט, כי הם בעצם, הם עובדים בעצם זכיינים שונים. סופר פארם לא מזרשת אחת, אבל מתברר שמי שמפעיל אותה זה כל מיני זכיינים מקומיים כאלה.
אוקיי, אז הם הפסידו במובן הזה שאומרים להם שאתם לא יכולים להתאגד
שאתם... עובדים בחברות שונות. הם טענו שלמרות שמי שמנפיק את הטוס להם זה חברה שונה, אתה יודע, זה כל מיני חברות כאלה, א', פארם, כל מיני קשקושים כאלה.
אז מה, אז לא הבנתי, מה החדשות הטובות פה? אז לא הבנתי.
לא, אז החדשות, אז שנייה, אני אגיד את זה עוד פעם. אז בעצם העובדים האלה טענו שלמרות שהם עובדים בחברות, בעצם בחברות שונות, כאילו תחת המותג גדול של החנות, תחת המותג סופר פארם, אז היא המעסיקה שלהם, נכון. אבל בית המשפט טען שהם לא יצליחו להוכיח את זה, כי לדוגמה, בנושאים כמו נושא השכר, זה תמיד הנושא הכי דרמטי, העובדים טענו שסופר פארם ההשפעה שלה על השכר המשמעותית, ובית המשפט אמר שהוא לא השתכנע בזה, וההשפעה של סופר פארם על השכר היא לא משמעותית, ועובדים, ובעצם כן המעסיק הישיר שלהם יכול לקבוע את השכר שלהם, וגם יש כמובן דברים לגבי פיטורים וכל מיני דברים כאלה. אז מה שהחדשות הרעות בזה שהם לא הצליחו בעצם, והם לא, ניסיון האיגוד הזה של כלל הרוקחים בסופר פארם לא הצליח, החדשות הטובות בזה שכן בית המשפט קבע תבחינים שעובדים בעתיד כן יוכלו לטעון שהם עובדים של רשת אחת, למרות שהם עובדים את זכיינים שונים, תבחינים שמעל פניו נראים הגיוניים, זאת אומרת, אם העובדים האלה כן הם מצליחים להוכיח, לדוגמה שסופר פארם בעצם קובע את השכר שלהם, קובע את מנעד השכר שלהם ודברים כאלה, בית המשפט כן היה קובע שהם עובדים של סופר פארם ויכולים להתאגד וגם זכאים לעוד כל מיני זכויות. בעצם יש כאן איזה גבול מסוים ליכולת של חברות על כאלה שמפעילות זכיינים להתחמק מהחיות שלהם לעובדים. כמובן שכל המודל הזה מאוד מאוד בעייתי מראש, הוא מראש נועד כדי לדפוק את העובדים, והלוואי שהתבחינים הם יותר פשוטים, אבל כן יש כאן משהו חיובי ששמו גבול לניסיון הזה להתחמק מהחיות לעובדים.
אוקיי, כן, צריך להגיד ששיטת הזכיינית הזאת גם מאוד פופולרית בארצות הברית, הזכרנו פה את סטארבקס וחברות אחרות, אחת הסיבות למה כל כך קשה לאגד מקדונלדזים או כל מיני דברים כאלה, כי הם עובדים על המודל הזכייני הזה, ובאמת זה משאיר, בגלל זה גם זה המודל כל כך מפתה כשזה הוקם בשנות ה-70 וה-80 והתפתח, אבל זה מאוד מאוד בעיה, מאוד קשה להתאגד.
כן, כן, כמובן, המודל הזה, זה כמו, בעצם בדומה מאוד למודלים של, של מיקור חוץ, של החפלת של חברות קבלניות, כל הדברים של הפרטה, כל הדברים האלה תמיד נועדו ליצור איזה חיץ בין מישהו בעצם, בעלי החברה, בן אדם המרכזי שמרוויח כאן, לבין העובדים, ככה שהוא יוכל לזרוק אותם ממנו, לא לקחת להם אחריות, ומאוד, יהיה הרבה יותר קשה לעובדים בעצם גם להתאגד וגם לדרוש את שאר הזכויות שלהם.
כן, אגב, לגעתי, אני מבין שיש פה איזשהו תקדים חשוב, אבל בעיניי, אתה יודע, בית המשפט פה טועה, כלומר, ברגע שאתה לא יכול לתת להם גם וגם, גם בכל חנות לרשום שכתוב סופר פארם, וגם שהם שולטים בצורה קפדנית, לא רק על השכר, על בדיוק איך נראה כל חברה, אתה יודע, אני הולך למספיק סופר פארמים, אף אין הבדל בין כולם.
כן, אתה עושה משהו שבדל.
בדיוק, אז לדעתי היו צריכים, אז אני קצת פחות אופטימי ממך, אני מבין שיש איזושהי אולי תקדים פה שיכול לעזוב, אבל לדעתי, אתה יודע, כרגיל, אני מרגיש שבית המשפט דווקא, אתה יודע, נעלה לבקשות של מעסיקים ותאגידי ענק, לא מפתיע בית משפט בישראל שעושה את זה, אבל אז לא יודע, אני מקווה שאתה צודק, אבל אני לא יודע, עכשיו שהבנתי את הסיפור, אני פחות אופטימי ממך.
כן, זה בית הדין לעבודה, יש בזה משהו, תשמע, גם יש כאן גם עוד עניין, בעצם מה שקורה כשקובעים את התבחינים האלה, אז בעצם הרשתות יודעות ממה להתחמק, ולכן הן תמיד בעצם, תמיד עומדות ליד, לוקחות את התבחין הזה, ובדיוק לא עושות את מה שהוא אומר, אלא קצת קרוב לזה, כדי לעמוד בדרישות של התקדים של בית המשפט. יש באמת תופעה מעציבה שקרתה בהקשר הזה, שבעצם כשהתחילה בישראל העסקה הקבלנית להתפשט, אז בעצם הרבה עובדים, עובדי ניקיון, עובדי אבטחה וכל מיני כאלה, התחילו לתבוע את החברות החברות שבהם עבדו בניקיון בהבטחה, לא אלה שהנפיקו את הדפוס, אלא אלה שבהם הם עבדו בפועל, החברה ההם נקרא לזה, אז הם בעצם התחילו לתבוע אותם בתביעה שהם בעצם עובדים שלהם וזכים לכל הזכויות, ואז בית המשפט הלך ובדק כל מיני תבחינים כאלה, ולדוגמה הוא בדק סתם דברים כמו האם הם משתפים בחופשות של החברה, האם הם מקבלים מתנה בחגים, כל מיני דברים כאלה, ואם עובדים באמת קיבלו מתנה לחגים, או השתתפו בחופשות של החברה, או קיבלו, לא יודע, מדים של החברה, אז הוא קבע שבעצם היא המעסיק האמיתי שלהם, ולא
החברה. אז לא קיבלו מתנות יותר.
בדיוק, ואז שקרה שכל החברות אמרו, טוב, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא נתן יותר מתנות, אנחנו לא נביא אותך לחופשה, אנחנו לא נתן לכם שום זכויות, כדי שלא יגידו שאנחנו המעסיק שלהם. כן, זה מה שקרה, ושם את הצעה, זה תופעה מאוד מעציבה של הדבר הזה, שגרמה לתוצאה רע בהקשרים האלה, ויש באמת הצעה פעם ראיתי מאוד מאוד מעניינת של כמה משפטנים שהציעו בגדול תבחינים אחרים לגמרי לשאלת ההעסקה הם, שהם קשורים גם למה שאמרת, גם למותג, אצל מי אתה עובד בפועל, כל מיני כאלה, שבעצם לא יאפשרו לחברות להתחמק וגם לא יגרמו לזה שהתבחינים שקבעת, רק יגרמו פשוט להרעת התנאים של העובדים ולא יעזרו להם בשום צורה.
ככל שאתה מדבר על זה יותר, אני מתעצבן יותר, כי גם מה שקורה, אני מבטיח לך שכשסופר פארם עושים מסע ומותן עם פרוקטר אנד גמבל, על, אתה יודע, באיזה מחיר הם ימכרו את האריאל פלוס אקסטרה, אז הם באים עם כל הכוח שוק של כל הפאקינג סופר פארם וכל האלף חנויות שלהם. אז אם ההון יכול להתאגד, אז גם העובדים צריכים להתאגד, וזה פשוט, זה שקר לגמרי כל הדבר הזה, וזהו, אני עובר לצד השני, שיפרקו את בגאץ, כל בתאמס. טוב,
האמת שאני בתוך כדי השיחה באמת משתכנסת פחות חיובי כנראה מה שאמרתי בהתחלה, אבל כן, אתה צודק, לא, יש כאן בעיה, זה בעיה עמוקה אני חושב בכל הסיפור הזה, זאת אומרת זה לא, וגם בתכלס צריך להגיד על זה, שאני לא בטוח זה, בית המשפט בסוף נדחק לעסוק בזה, כי המחוקק בישראל לא נגע בחוקי עבודה כבר עשורים, באמת, לא היה כמעט שום שינוי בחוקי עבודה, וזה מגיע לבית המשפט, ואומנם הוא מקבל ביקורת מוצדקת, אבל בסוף האמת היא זה תפקיד של המחוקק, וכאילו, אם המחוקקים שלנו היה יותר אכפת מעובדים בישראל, הם היו צריכים לקבוע את הדברים האלה, והם היו צריכים לפתור את הבעיות האלה מראש, ולא לחכות שבית המשפט יכריע, ואז ככה יאלץ הציבור להתמודד עם הדבר הזה. אז זהו, רציתי לדבר לך על משהו אחר, אני אדבר על זה בקצרה. היום הוגשה, כשזה מוקלט, הוגשה בעצם עתירה של קבוצה של בתי ספר פרטיים לבית המשפט, בתביעה בעצם לקבל את הגדלת התקציבים שקיבלו רשתות החינוך המפלגתיות החרדיות. כדי להסביר שנייה מה המשמעות של זה, אני אגיד שנייה איך בנויה מערכת החינוך בישראל, לפחות ביסודי, כי זה על יסודי קצת יותר מורכב. אז בגדול, ב-53, עד 53 שעות בישראל בתי ספר לפי זרמים, היה בתי ספר מזרחי, והיה בתי ספר של תנועת העבודה, והיה עוד איזה רשות, היה כמה רשתות קטנות, וגם היה את הרשתות החרדיות. בעצם 53 חוק חינוך ממלכתי בעצם מפרק את שיטת הזרמים, או לפחות מתיימר לעשות את הדבר הזה, ובעצם קובע שיהיה חינוך ממלכתי שהוא כאילו יהיה לכולם או לרוב תלמידי ישראל, בתוך החינוך הממלכתי יהיה תת זרם עם איזושהי אוטונומיה די משמעותית בסופו של דבר, אבל שהוא נקרא החינוך הממלכתי דתי, ומחוץ למערכת יהיה את החינוך העצמאי החרדי, שהוא בעצם ישמור על העצמאות שלו, זה עוד נקבע בככה מכתב הסטטוס קוו מפורסם של בן גוריון לחזון איש, אבל הוא גם מקבל תקציב מופחת משמעותית, היה אז באזור 40% תקציב לילד. קרו המון המון דברים עם השנים, עיקר השינויים קרו החל מ-77, שאז המפלגות החרדיות נכנסו לממשלה לראשונה מאז שנות 52, זאת אומרת, הם לא היו בממשלה אחרי חוק חינוך ממלכתי, עד שבגדל על השלטון, כשקורה המהפך בגנים על השלטון, הוא קורא את ברית עם המפלגות החרדיות, ובעצם מאז מתחיל לטפס את התקציב של החינוך החרדי העצמאי, שהוא מחוץ למערכת, כחינוך מחוץ למערכת לא עליו כמעט שום פיקוח, אין לימודי ליבה או שם, או שיש ברמה מאוד מאוד נמוכה, כמובן שאין שום חינוך לא יודע לאזרחות, דמוקרטיה, זכות אדם, דברים כאלה כמובן שאין. בינתיים הזרם הממלכתי דתי בעצם ביצר את האותו, בעיקר מבחינה ערכית, אחרי משנות ה-90, כשהן יהיו יותר שרי חינוך דתיים, אז גם התקציב של בתי הספר הדתיים התחילה לעלות בצורה יותר משמעותית מבתי הספר החרדים, החילונים, עד שהגענו לממשלה הנוכחית, שבה מה שקורה זה בעצם התקציבים של החינוך הממלכתי דתי עולים עוד יותר, אפילו שכבר היום יש אפליה ותלמיד דתי דווקא בעיקר בתיכון מקבל 25% יותר מתלמיד חילוני, התקציבים עולים עוד יותר, ומה שעולה ממש דרמטית זה תקציבי החינוך החרדי. עכשיו, אז בעצם המצב היום הוא ש 95% מתלמידים בישראל היהודים החילונים והדתיים לומדים בבתי ספר של המדינה בחינוך הממלכתי, משהו באזור 5%, זה קצת נע משנה לשנה, בחינוך הממלכתי חילוני ובחינוך הממלכתי דתי, לומדים בבתי ספר חצי פרטיים ופרטיים, שאני שנייה אגע בזה, לעומת זאת בחינוך החרדי, רק 5% לומדים בבתי ספר ממלכתיים חרדיים, שזה בעצם זרם שהוקם על ידי שי פירון, כשהוא היה שר חינוך ב-2014, ורוב מוחלט של התלמידים לומדים בבתי ספר פרטיים וחצי פרטיים. הבתי ספר חצי פרטיים רובם שייכים לשתי רשתות גדולות, אחת החינוך העצמאי שייכת ליהדות התורה, החרדים האשכנזים, ואחת מעיין החינוך התורני או בני יוסף שייכת לש"ס. אלה רשתות עצומות שכאמור מרבית התלמידים החרדים בגילי היסודי לומדים בהם, הן בעצם מאוד דומות לזרמים שהיו פעם לפני חוק חינוך ממלכתי, הן שייכות באופן מובהק למפלגות, זאת אומרת הפוליטיקאים מדלגים מכאן לשם כל הזמן, מישהו עכשיו עשר במשרד החינוך, שהוא אחראי לחינוך חרדי, היה קודם מנכ"ל רשת החינוך של ש"ס, הם מוקד הכוח של מפלגות, יש בהם חינוך סופר לא רק אידיאולוגי ולא רק פוליטי, אלא ממש מפלגתי, והם עצומות, לומדים בהם כבר היום באזור 200,000 תלמידים. ומה שנקבע בהסכם הקואליציוני האחרונים, ושאושר בתקציב האחרון, שתקציב שלהם יעלה דרמטית, כי בעצם הכילו בהם את רפורמת אופק חדש, זה רפורמה שבהסכם המורים הקודם, לא האחרון, בעצם המורים הגדילו משמעותית את השכר שלהם, זה לא היה מיושם מהרבה מאוד סיבות בבתי הספר החרדיים, ועכשיו החליטו ליישם את זה, ובעצם הגדילו דרמטית את התקציב של, של המוסדות החרדיים המפלגתיים. מה שקרה, כבר כשהיה את הסכם הקואליציוני, אנחנו רוצינו על זה בקרן, בקרן מהקטננסון הזה נייר עמדה, ואמרנו שלא רק שזה בעייתי בפני עצמו, שמחזקים את המוסדות המפלגתיים מחוץ למערכת, ולא את המערכת הממלכתית ציבורית, אלא שמה שיקרה, שאי אפשר באמת רק לחזק את המערכת החרדית, וברגע שיחזקו אותה, ויתנו לה עוד תקציבים, מיד יקומו מעט יחסית, בתי הספר במערכת הממלכתית החילונית הדתית וגם המערכת הערבית, וידרשו גם תקציבים, וזה בדיוק מה שקרה עכשיו. בעצם משרד החינוך החליט להגדיל בצורה משמעותית את התקציב, כרגע רק של הרשתות החרדיות הגדולות, של החינוך העצמאי ומען החינוך התורני, ולא לתת עוד תקציב, לא להחיל את רפורמות אופק חדש, לא במעט בתי הספר החרדים שלא נמצאים ברשתות האלה, ולא במספר הקטן יחסית של בתי הספר החצי פרטיים, שנמצאים לא במערכת החרדית, אלא במערכות האחרות. עכשיו אני אגיד איזה מילה, מה זה בתי הספר האלה. במערכת החינוך הממלכתית החילונית זה בעיקר בתי ספר אנתרופוסופיים, דמוקרטיים וכאלה, חלק מבתי הספר האלה הם כן ציבוריים, כי בעצם הכניסו אותם לתוך המערכת, חלקם הם כן חצי פרטיים, אז זה בתי ספר מהסגנון הזה, זה ממש באחוזים זה שולי, אבל כן המספר והשיעור שלהם גדל משנה לשנה, במערכת החינוך הדתית זה בעיקר בתי ספר תורניים מה שנקרא, קצת יותר חרדלים, ובמערכת החינוך הערבית זה בעיקר בתי ספר כנסייתיים, נוצרים, שרוב התלמידים שלהם הם לא נוצרים, הם ערבים, אבל הם מוסלמים, סליחה, אבל זה בתי ספר מאוד נחשבים, ובשלושת מערכות החינוך האלה, זה בתי ספר הרבה יותר אליטיסטיים, שמסננים את התלמידים שנכנסים אליהם, ושהנתונים הסוציו-אקונומיים של התלמידים שם גבוהים משמעותית יותר מאלה שבשאר המערכות. זאת אומרת, זה באופן מובהק בתי ספר שפשוט פונים יותר לאליטה והם מסננים תלמידים, וכמו שאנחנו מכירים בעולם, איך שנראים בתי ספר פרטיים, ובעצם מה שקורה עכשיו שהם מותרים לבית המשפט, בדרישה שהיא, צריך להגיד שהיא הוגנת על פנה והגיונית, הם אומרים, אין סיבה שיפלו אותנו לרעה מול בתי הספר של הרשתות האלה, רשתות החינוך, גם לנו מגיע לקבל יותר, וגם אנחנו דורשים בעצם לקבל תקציב יותר משמעותי. אנחנו אמרנו מראש שזה משהו יקרה, שהדבר הזה, שהתקצוב הנוסף הזה לבתי הספר המפלגתיים החרדים, עלול בעצם לרסק את כל המערכת הממלכתית, הוא יוסיף כסף גם לבתי הספר הפרטיים במערכות החינוך האחרות, לצערי זה בדיוק מה שקרה, והעתירה הזאת באמת הוגשה לבית המשפט, אני עוד לא יודע מה יקרה איתה, כי כן צריך להגיד שיש להם איזשהו קייס מסוים למשרד האוצר, בגלל שבתי הספר המפלגתיים, שש"ס ויהדות התורה, יש להם ממש הגדרה מיוחדת במשרד החינוך, אבל בשנים הקרובות גם הקייס הזה לא יהיה קיים, כי גם בתי הספר החרדיים, שלא ברשתות גם אמורים לקבל תקציב נוסף, ואז אין ספק בכלל שיצטרכו להביא כסף גם לבתי הספר הפרטיים בשאר המערכות. וזה בעצם פשוט דרך לריסוק המערכת הממלכתית ציבורית, היא כבר במשבר מאוד מאוד קשה, דיברנו על זה קצת כאן, אתה מרגיש את זה על הילדים שלך, אני מרגיש את זה על הילדים שלי, יש משבר ענק במערכת, חסרים מורים, חסרים כיתות, חסרים בתי ספר, פשוט משבר עצום, הגדלה של התקציבים על המערכות הפרטיות פשוט תגרום לעוד תלמידים לזלוג לשם, זה פשוט דרך לריסוק המערכת, להגדלה דרמטית של אי השוויון בישראל, וגם ברור, גם אגב לריסוק הבסיס המשותף, הדמוקרטיה, איזשהו ליברליזם אנושי בסיסי שיש כאן, זה פתח להמון המון 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 דברים קשים, שלא יהיה פשוט לתקן את הנזק שלהם.
כן, כן, וצריך להגיד שאתה צפית את זה, כבר דיברת איתנו על זה, על האיום של ההפרטה, של המגזור הזה שיביא למגזור גם בקהל החילוני, ולהפרטה של החינוך שם, ואני חייב להגיד בתור מישהו שגר ברמת השרון, שיש פה כבר דריסת רגל, לא להגיד משמעותית, ראיתי ש-95% מכל תלמידי רמת השרון עדיין לומדים בבית ספר ציבורי, אבל עדיין יש פה את הכפר הירוק ליד, ויש שם את האוד מראש הראש של ערוץ 14, שבנה שם את זה בית ספר פרטי של העשירים, היה לזה כתבה לא מזמן בארץ, ויש עוד כמה גופים, ובכל זאת שומע יותר ויותר על אנשים שגרים בהם, מה שנקרא מערבית, שזה איפה שווילות, ושולחים את הילדים שלהם לבית ספר אנתרופוסופים וכולי. שומעים, ואני פשוט חושב שזה רגע מאוד מאוד מסוכן, שכל הדבר הזה קורה, כי אם המחסור המטורף במורים, ועם ההתדרדרות של החינוך, ועם החשש, שהיא חשש לדעתי כבר קצת מוגזמת, אני חושב שאני רואה גם את הדברים שמדברים עליהם לקראת הבחירות פה ברמת השרון, וההתעסקות באבי מעוז נראה לי קצת מוגזם, אני חושב שדי קל כרגע, אולי ניתמים, אבל נראה לי די קל, עכשיו שיש את המחאה ואנשים שמים לב, לדאוג שהמנהל של הבית ספר, שהוא בוחר את איזה ארגונים נכנסים לבית ספר שלו, הוא יכול בכל זאת, יש לו איזושהי שליטה בכל השעות האלה, שזה גם סוג של הפרטה של כל העמותות האלה שנכנסים וכולי, אבל כולם מדברים על זה, רק על זה, וזה ברור שיהיה מאוד מאוד קל, מדרון מאוד מאוד חלקלק, עד שכל העשירון העליון, ואולי אפילו שני העשירונים העליונים, אם הם יוכלו להחשות לעצמם, לאט לאט יעבירו את כל הילדים שלהם לבית ספר פרטי, לבתי ספר פרטיים, ואז כמו שציינת, זה באמת אסון, אסון חברתי, כלכלי, אסון בכל מיני מובנים.
כן, נכון, זה... כן צריך להגיד אבל על הצד האופטימי, רק אני אגיד של מה שאתה אומר, שגם אני חושב שכן יש כאן הזדמנות, אנחנו אומנם באמת בזמן פציעות, והמצב לא טוב בכלל, וכרגע הממשלה ש... אז זאת בטוח לא תעשה את זה, אבל זה משמח שסוף סוף ציבור ענק בישראל, הציבור החילוני בישראל, התעורר על הסיפור הזה של החינוך, כאילו, מבין עד כמה זה דרמטי, ועד כמה זה חשוב, ועד כמה גם מצב קשה, והלוואי, למרות שבאמת קשה קצת לראות את זה כרגע עם פוליטיקאים הנוכחים, שבאמת יבינו את העניין הזה, ולא רק שהם יסלקו את אבי מעוז ממשרד החינוך, הם יבינו שצריכים להשקיע דרמטית בחינוך הממלכתי ציבורי, כדי שבאמת ביום שאחרי יישאר כאן משהו, כי בלי זה פשוט באמת לא יהיה כאן כלום, כאילו אין לנו, אין תקווה בלי הדבר הזה, זה נכון אגב גם לשאר השירותים החברתיים בישראל, שבאמת נמצאים מצב פשוט קטסטרופלי היום, ובלי תוכנית משמעותית ועמוקה לשיקום שלהם, המצב כאן רק ילך וידרדר.
אני מצטער שאני הולך להיות פסימי שוב, אבל שוב, שיחות עם אנשים ככה, אתה יודע, הייטקיסטים רגילים בשכונה וזה, שוב, בגלל שיש בחירות, זה נושא שמדברים עליו קצת, ואתה צודק שיש פוליטיזציה, אנשים מדברים על זה יותר, אבל הפתרון של רוב האנשים שאני מדבר איתם, זה למה בעצם ש... אתה יודע, למה צריך את איגודי עובדים האלה, למה שההייטקיסט לא יכול לבוא שעתיים בשבוע וללמד את כל הילדים אלקטרוניקה, אולי הוא אפילו יעשה את זה מהתנדבות, וואו, איזה מדהים, איזה קהילתיות, איזה נהדר, זלזול מטורף במעמד של המורה, זלזול מטורף בכל מקצוע ההוראה, מחשבה שכל שמוק שמתכנת יכול להיכנס לכיתה, ואנחנו יודעים כבר שזה לא נכון, אבל אז סורי, גם פה אני קצת פסימי, כי גם הפתרונות שלהם, הרבה מהם, זה לא, בוא נגיד, מעט מאוד פעמים אני שומע, שומעים שאנשים פשוט צריך לשלם למורים הרבה יותר, אבל הרבה יותר אני שומע כל מיני כזה טריקים ושתיקים, איך חוזים אישיים וכל מיני דברים כאלה, עצוף, אז מצטער שאני שוב הולך להיות קצת פסימי פה.
כן, אני אפילו, כן, זה אפילו לא אופטימי, אתה לא אומר בוודאות שזה יהיה טוב, אני כן חושב שיש איזה איזושהי הזדמנות, זאת אומרת, זה נושאים שלא היה לו, לא היה לו שום קשב בכלל, אז יש כאן איזה חלון הזדמנות שאולי אפשר להכניס עליו את הדבר הזה, זה מצריך באמת הרבה עבודה קשה, וזה ממש לא בוודאות יקרה, ואתה צודק שאפילו רוב הסיכויים שזה לא יקרה, כן, יש כאן איזה בלפחות חלון הזדמנויות, שאני, הלוואי, הלוואי, הלוואי שהוא ינוצל לטובה.
אבל ראינו רק עכשיו, כן, ראינו רק עכשיו, אבל שבדיוק אחרי שהמחאה הזאת התרחשה, היה במקביל מאבק של מורים, במקרה זה מורים תיכוניים להעלאת השכר, ווואלה, אני לא ראיתי שום, לא יודע, מישהו באחים לנשק, או הכלכלנים נגד המחאה, או ההייטקיסטים למען השוויון, אני לא ראיתי אף אחד מהארגונים האלה של המחאה אומר, וואלה, אולי גם זה נושא שצריך... שוב, בשביל אותם ערכים ליברליים שנלחמים עליו בכיכר דיזינגוף, אנחנו צריכים לדאוג שהמשכורות של המורים יהיה להם משמעותית. אז אבל יד, אני לא יכול לסיים בלי לשאול אותך מה חשבת, אבל על דיזני, I'm putting you on the spot here, אנחנו לא דיברנו, יד בדרך כלל לא מתכננים הרבה מראש, אבל כמובן אם אתה לא רוצה, אתה לא צריך להגיד, אני מודה שיש לי רגשות מעורבים, אבל מלחמת יום כיפור 2, מה אתה אומר?
כן, שמה, באמת הייתי, אני רגע לפני שנכנסתי עם כיפור, אני כזה ראיתי שזה הולך לקרות, וראיתי את כל מה שקורה בטוויטר, וכל יום כיפור מאוד קיוויתי שבסוף הסיפור הזה איכשהו ייפטר, ושזה לא יגיע לפיצוץ, ואז שפתחתי ככה את הסלולרי במוצאי אחר, ראיתי שזה לגמרי יגיע לפיצוץ, ובאמת, אתה יודע, זה הרגעים האלה שאין לך כל כך מילים, ואני לא ידעתי מה להגיד. אני כן אגיד כאן שאני חושב שברור שהסיפור של ראש יהודי הוא לא איזה תפילה תמימה, והם באופן מובהק באים להחזיר בתשובה. יותר מזה אני אגיד גם שההחזרה שלהם בתשובה, זה שמישהו, לא יודע, ייטול ידיים, הוא יתפלל בבוקר, זה נחמד מפרטם, זה בונוס, אבל המטרה העיקרית שלהם זה הסיפור הלאומי והלאומני. הם ממש אומרים את זה במפורש. אתה יודע, כתב אחד של כאן, רואי שרון, הכתב הצבאי שלהם, שיתף השבוע גזיר עיתון כזה ממעריב לפני 15 שנה, שבעצם ישראל זעיר, אז זה שהמנכ״ל של ראש יהודי עבר לתל אביב, זה קרה אחרי ההתנתקות, והוא ממש אומר שבמפורש, שהמטרה שלו תהיה עוד התנתקות. זאת אומרת, זה באופן מפורש גם מוצר, מטרה שלהם, ולכן כאילו זה לא איזה תפילה תמימה של מי שאירגן אותה. מה שכן, אני חושב שכן באו לשם לתפילה הזאת להשתתף בהרבה אנשים שהם כן אנשים תמימים, והם פשוט רצו תפילה של יום כיפור, והם כאילו באמת גם, אני חושב, מאוד נפגעו גם ברמה האישית מהמפגינים נגדם, וגם המפגינים נגדם, אני חושב שהרבה אנשים שם באמת מתנגדים לסיפור הזה של ההפרדה, רואים איום משמעותי על אורח החיים שלהם ופגיעה בשוויון, כועסים על הסיפור הזה של הפרה של פסיקה של בית המשפט, וגם היו שם אנשים, וגם יש אנשים במחאה, שבאמת כל מה שהוא כאילו יהודי ביניהם הוא נורא והיום וצריך להילחם בו. אני, כאילו, זה מראות קשים, אני לא, מאוד 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 לא נעים לראות את המראות האלה, אני לא כאילו יודע להגיד אם צודק, אני לא צודק מה נכון לעשות. אני כן אגיד שכמחשבה לטווח רחוק, וכאילו כפעולה פוליטית, וכסיבלנו איזה פעם קודמת, זאת תהיה טעות מאוד גדולה בעיניי, להיכנע למה שארתור פינקלשטיין הציע את נתניהו, היהודים מול הישראלים. כאילו, זאת תהיה טעות מאוד 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 גדולה להיכנע לחלוקה הזאת, ולשים את כל מי שכאילו יש לו איזה זהות יהודית, הוא תומך ביהדות, הוא מרגיש חלק מזה שהוא כאילו אוטומטית חייב להיות בצד הימני, זה פשוט טעות פוליטית ענקית, זה לא ממש כמובן חייבים להיכנע לאורתודוקסיה באופן כללי, וגם לא לאורתודוקסיה מבית מדרשם של ראש יהודי באופן ספציפי, אבל לא להיכנע לדיכוטומיה הזאת, צריך לחשוב על דרכים חכמות לעשות את זה בצורה אחרת.
כן, אני... תודה, אני מסכים עם הרבה ממה שאמרת, זה באמת שאלה מורכבת, אני רק אגיד, כמו שאמרתי בטוויטר ובפייסבוק, שבעיניי החילוניות הקיצונית, שהיא עדיין נותנת מונופול לאלוהים לדתיים, כלומר, זה לא הדרך לנצח אתכם, זה בעצם מה שאתה אמרת עכשיו עם הישראלים מול היהודים, אותו נקודה, צריך לתת גם מקום ליהדות האורתודוקסית, אבל גם אלטרנטיבות, ולא לתת להם להחליט מהו יהודי ומה לא. ומנגד, אני גם חושב שוואלה, יש הבדל די גדול בין הכותל, איפה שנשים רפורמיות לא יכולות להתפקל וחוטפות יריקות, וכיכר דיזינגוף, שזה אמנם אתר הדתי, כנראה השני הכי חשוב ליהדות, מסתבר, אבל אז אני כן חושב שבסופו של דבר מדובר פה בהטרלה, והאמת היא שצריך לחשוב איך מתמודדים עם הטרלות. זו שאלה מעניינת, אני לא יודע... ממש, אני סקרן לשמוע, כאילו אתה עכשיו היועץ, לא יודע, של יאיר לפיד, שאגב יצא ראיתי באמירה שלא כדאי לבוא עכשיו שבן גביר מגיע, אבל מה אתה חושב, מה עושים? כלומר, זה מורכב, בכל זאת הפרדה מגדרית במרחבים ציבוריים הוא נושא רגיש ומסוכן ומורכב וקשה, ובכל זאת זה היה בכיכר דיזינגוף, וזה לא היה בשום מקום שיש לו אפילו קצת... זהות או איזושהי משמעות דתית, ולכן אני בסופו של דבר מבין לגמרי את המתפרים, מבין את האנשים שהתנגדו לזה, אבל זה לא פשוט, זה סיפור לא פשוט.
כן. שמע, א', זה באמת לא פשוט, ב', אני באמת חושב שהנכון להגדיר ברמה גם הארצית וגם המקומית, באמת יותר להגדיר את הדברים האלה, כאילו כשמשאירים מרחבים מפורים לפעמים, אז זה יכול להחזיק הרבה פעמים, אבל כשמגיע לזמן מתוח כמו היום, ומכותב כמו היום, לפעמים צריך פשוט להגדיר את הדברים, להגיד איפה מותר, איפה אסור, מה עושים בדיוק, וזה יכול לפתור חלק מהמהומות האלה עוד לפני שהן מתרחשות. אני כן אגיד שכאילו לבעיניי, נגיד מה שעושים היום, ראיתי שמארגנים, לא יודע, תנועה רפורמית מארגנת איזו תפילה שוויונית, כאילו בעיניי לארגן תפילה שוויונית של גברים ונשים וכל מיני כאלה, זה התראה טובה בחזרה, ואגב, זה הכי יטריף את האנשים האלה שלא יהודי. באמת, זה הכי יוציא אותי מדעתם, כאילו, וזה גם מאוד מקשה להגיד שאתה לא יהודי, כאילו, שאתה מארגן תפילה, אז כאילו, מצד אחד זה דבר נכון. זאת שני, אני, אתה יודע, גם כל הסיפור של תפילה, כאילו, בפוליטיקה, גם כאן אני קצת קרוע, אני לא אוהב את הסיפור של תפילה כהפגנה, מצד אחד. מצד שני, ברור שגם החיים היהודיים ותפילה, יש בה בעצם התפילה הפגנתיות, ואנשים כאילו לא יודע, כשמרטין לותר קינג נועם את הנאום שלו שיש לו חלום, זה נאום מטובל בדתיות הנוצרית שלו, וכל הפעולה שלו הייתה כזאת, וכאילו, והוא לא היחיד שהיה ככה, אז אני גם לא יכול להגיד שכאילו יש לי זה התנגדות לתפילה כמעשה פוליטי, או בכלל לדעת כמעשה פוליטי. אז זה מורכב, כאילו זה באמת מורכב. מישהו הציע מאדם שאני מאוד מעריך להבדיל בין תפילות ש... ובכלל מעשים דתיים שמשרתים מוקדי כוח, בטח מוקדי כוח מפלים, לבין תפילות שהם פועלים דווקא לטובת הצד החלש ונגד מוקדי הכוח. כאילו להגיד שהתפילות שמחזקות מוקדי כוח ושהם חלק מהמערכת ושמחזקים את הלאומנות, אז לצאת נגדם, אבל תפילות שבעצם באות דווקא מהמקום הדתי היותר בעיניי, יותר טהור, הפחות ממסדי, זה שמחזק את החלשות המוחלשות, זה דבר יותר שצריך להתייחס עליו בחיוביות. אז אולי זו גם דרך להסתכל על זה.
טוב, יפה. אז נקווה שיהיה שקט בימים הקרובים.
לגמרי. שיהיה חג שמח.
חג שמח לכולם. נתראה. ביי.
נתראות. ביי ביי.